ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר ככה: מחלוקת בית שמאי ובית הלל אי מאכילין בכור בעל מום לנידות. נידה דוגמה לטומאה שיוצא מגופה, זה בניגוד למשל לטומאת מת שאדם נטמא אבל ללא שום קשר למה שיוצא מגופו, ללא שום קשר לאיזו הפרשות גופניות שמתמות. הגמרא, תנו רבנן, בכור אין מאכילין אותו לנידות, דברי בית שמאי. כמובן אנחנו מדברים על בכור בעל מום, לא בכור טעם שהקריבו אותו כקורבן, אלא בכור בעל מום שניתן לשחוט אותו ולאכול אותו בכל מקום. אז לפי בית שמאי, למרות שזה מדובר בבכור בעל מום, לא מאכילים אותו לנידות. בית הלל אומרים מאכילים אותו לנידות. מה הייתה עם הדבית שמאי? תכתיב, ובשרם יהיה לך כחזה התנופה. הפסוק נאמר בעניין הבכור בעל מום. מה אתם, בקשר לבכור, אני לא, לפי בית שמאי, הם לוקחים את זה גם לכלול בכור בעל מום. אז מה אתם נידות? לא, אף אחד נידות לא. מה שכאן אנחנו אומרים, מה אתם, כלומר החזה ושוק של קורבנות נידות לא, אף אחד גם אצל הבכור בעל מום נידות לא. ובית הלל הם עונים, הני מילי, ההשוואה בין חזה ושוק של קורבנות לבכור תם. זה אם מדובר בבכור תם, אז יש את ההשוואה הזאת וממילא הגבלה מאכילת נידות. אבל בעל מום, מה כתוב אצל בעל מום? התמא והטהור יאכלנה. אז כתוב התמא יכול לאכול בכור בעל מום. ובית שמאי, מה הם עונים לזה? הני מילי, היכא דאין טומאה יוצא עליו מגופו. יש היתר לטמא, למשל מישהו טמא שרץ או טמא מת, הוא יכול לאכול בכור בעל מום, כי הטומאה היא טומאה שבאה מבחוץ. אבל היכא דטומאה יוצא עליו מגופו, כמו נידות, לא. דאשכחא, אנחנו מוצאים תקדים דפליג רחמנא, שהתורה מחלקת בין טומאה יוצא עליו מגופו לבין טומאה שאין יוצא עליו מגופו דתנן. הפסח, קורבן פסח שבא בטומאה, יש מצב שרוב הציבור הם טמאי מת, אז מביאים קורבן פסח למרות שכולם טמאים, לא יאכלו ממנו זבים וזבות ונידות ויולדות. בכל זאת התומות, האנשים הטמאים בתומות האלו, תומה יוצא מגופו, הם נמנעים מלאכול הקורבן פסח, למרות שמדובר בפסח הבא בתומה. ובית הלל, מה הם עונים לכך? אתם בפסח הוא דגלי רחמנה תמי נפש, דווקא תמי מת הוא יכול לאכול מקורבן פסח אם מדובר בפסח הבא בתומה. אבל אחר כשמדובר בבכור בעל מום, תמי סתם אקטיב, התורה אומר התמי והתור יחדיו, איזה תמי? כל התמיים, כולל נידות וכדומה, לא שנה. נקרא את זה עוד פעם, אבל אחר תמי סתם אקטיב, לא שנה, בלי חילוקים בין תומה יוצא מגופו לתומה הבא מבחוץ. כעת נושא סלש מבנה שאתם רואים בשוליים ממול, אין מרגילין. מה הכוונה? להפשיט האור בשלמותו. ואנחנו נזכיר שאין מרגילין ביום טוב, בבחור, בפסולי המוקדשים. תנו רבנן, אין מרגילין ביום טוב. כיוצא בו אין מעוגילין בבחור ולא בפסולי המוקדשים. בשלמה יום טוב שיש איסור להפשיט הבהמה בצורה כזאת שאתה שומר על שלמות האור, אחר כך אתה יכול להשתמש בו כמפוח לנפחים או כמין נוד לאחסן בו דבש ושמן, כך רשי מסביר. אז לא עושים את הפעולה הזאת של הפשט אור בשלמותו, דקה תרח תרחה דלא חזילי, אתה תורח בתרחה ביום טוב שאנחנו אוסרים, אלא אם כן הוא תרחה לצורך יום טוב. כאן זה אינו נחשב תרחה לצורך יום טוב, אז לכן יש לאסור הפעולה הזאת. אלא בכל מען תנא, מי התנא שיגיד שיש איסור הפשטת אור בצורה זאת של מרגילין כשמדובר בבכור? אמר רב חיסדא, בית שמאי היא, דאמר אין מאכילין אותו, את הבכור בעמום, לנידות. תשאלו, מה הקשר בין איסור מרגילין לאי האכלת בכור בעמום לנידות? אז אנחנו נפנה לרשי. בית שמאי דסברי בכור בעמום בקדושתו קאי, אפילו לאחר שחיטה כתם. וכי איכי דבטעם אין מרגילים, משום ביזיון דקודשים, דפוגם הבשר דמתיירי לחתוך האור, וחותך הבשר, ובעמום נמי אין מרגילים. אז כמו שבית שמאי כבר השמיעו את דעתם בעניין בכור בעמום ואיסור אכילתו על ידי נידות, בית שמאי מתייחסים לבכור בעמום ברמה נגיד מכובדת של קידושה. אני לא רוצה להשתמש במילה רמה גבוהה, אבל אולי זה גם מתאים. יש לבית שמאי התייחסות מכובדת ביותר בעניין בכור בעמום, כפי שראינו שהם עושים אכילתו על ידי נידות. כמו כן, אין מרגילים, כמו שלא מרגילים בבכור תם, כך אין מרגילים בבכור בעמום. למה בבכור תם אין מרגילים? אז רשי כתב, כי כרוך בזה ביזיון קודשים. מה ביזיון הקודשים? כשהם מפשיטים בצורה כזאת, פוגעים בבשר, כי מאוד נזהרים לשמור על שלמות האור, זה על חשבון איכות נתחי הבשר שישארו. אז האיסור הזה שרואים בברייתא כאן שאין מרגילים בבכור מתאים לשיטת בית שמאי. אנחנו נחזור לגמרא, ולא בפסולי המוקדשים, אלו הם בהמות שהוקדשו כקורבנות ואחר כך נפל להם מום, לא מרגילים. מה נתנה, מי יסבור כך? אמר רב חיסדא, רבי אלעזר ורבי שמעון היא דתנן. זה לפי שיטת רב אלעזר ורבי שמעון. רש"י כותב, רב אלעזר ורבי שמעון דמחמיר בפסולי המוקדשים, דאמר דאפילו לאחר שחיטה בקדושתיו קיימי. אנחנו נראה את זה בהמשך הגמרא. אז האיסור של מרגילין, לא מרגילין, בפסולי המוקדשים תואם לשיטת רב אלעזר ורבי שמעון דתנן. היו לפניו שתי חטאות. מה שקרה פה, אדם היה חייב קורבן חטאת. למשל, הוא אכל חילב או דם בשוגג, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. בן אדם הזה הפריש שתי בהמות, ואחת לאחריות, שאם יקרה משהו לאחד, אז יש לו את השני. ונפל מום באחת מהם. אז הסיפור, כמו שאמרנו, שיש כעת אדם שיש לפניו שתי חטאות, אחת תמימה ואחת בעלת מום, כמו שאמרנו. תמימה תקרב או תקרב, בעלת מום תיפדה, נשחטה בעלת מום אחר הפדיון. אם עד שלא נזרק דמה של תמימה מותרת, אם הספיקו לבדות ולשחוט את בעלת מום, החטאת, הריזרבת, שנפל בו מום, והספיקו לפדות ולשחוט אותו לפני זריקת דם של התמימה שהוא ישרת, ישמש כקורבן גמור, אז הבעל מום מותרת. רש"י כותב, אם עד שלא נזרק דמה של תמימה נשחטה, מותרת, רש"י כותב, באכילה. ואף אגב שנזרק דם התמימה קודם שתאכיל בשר בעלת מום, תסביר להם דמאחר שבאת לכלל אתר זביחה, כי הוא עוד לא זבח את התמים, שוב אין בה קדושה בבעלת מום. הגיע לכלל התר זביחה, היינו שחיטה, אז אין בה קדושת, אין בה קדושה. אז לכן הוא יכול לאכול אותו, למרות שבינתיים הספיקו לזרוק את הדם של התמים. אנחנו נחזור לגמרא. אם מי שנזרק דמה של תמימה אסורה, אם מה? אם פדו ושחטו את הבעלת מום אחר שכבר הקריבו את התמים, אז הבעלת מום תהיה אסורה, בגלל שזה נחשב כחטאת שכיפו בעליה. יש רשימה של 5 חטאות שמתות, שלא משתמשים בהם אלא מכניסים אותם לכיפה עד שימותו, ואחד מהם זה חטאת שכיפרו בעליה. ואז אם הקריבו וזרקו את הדם של התמים ורק אחר כך שחטו את הבעלת מום, הם בזה פספסו והבעלת מום תהיה אסורה. רבי אלעזר בן שמעון אומר, אפילו בשר בקדירה, לא רק שנשחטה הבעלת מום לפני הזריקה של התמים, אלא אפילו הבשר עודנו קיים, הוא בשר בקדירה, ולא רק שנשחטה ונזרק דמה של תמימה, דיינו בשר הבעל מום עדיין קיים, ואז נזרק דמה של תמימה, אסורה, הבעלת מום אסורה. רש"י כותב, ארבע שורות מסוף העמוד, אפילו בשר בגדר אסורה, בשר בעלת מום. למה הבשר בעלת מום אסורה? תסביר עלי לרבי אלעזר בן שמעון, אפילו לאחר שחיטה בקדושתיו קיימי, בניגוד לדעתו של התנא קמא, ש אחר שזה בא לכלל היתר שחיטה, אין בה קדושה. רבי אלעזר בן שמעון בדעה שיש בה קדושה גם עכשיו, וחטאת שכיפו בעלי המקווה, וזה נחשב, הבשר נחשב כאילו קורבן חטאת שהבעלים התכפרו דרך חטאת אחרת, וזה מכניס את הבשר הזה לקטגוריה של חטאת שכיפו בעליה והיא אסורה. מה רואים מכל הדיון הזה? רואים שלפי רבי אלעזר בן שמעון יש חשיבות לפסולי המוקדשים. דיינו, אותו בשר, מדובר פה בבשר, בעלת מום, ומתייחסים אליה כאילו זה קורבן חטאת שכיפרו בו על ידי קורבן חטאת אחרת. וממילא, זה שלמדנו מקודם, אין מרגילים בפסולי המוקדשים, מתאים לשיטת רבי אלעזר בן שמעון. הגמרא שואלת, ורב חיסדא, הוא הופיע במשולש עכשיו, לפני הביתה, לוקמה כולה כבית שמאי, למה הוא לא מעמיד את הברייתא דייל בעניין אין מרגילין כולו, כולל האיסור מרגילין בפסולי המוקדשים, כבית שמאי? הרי רב חיסדא העמיד את האיסור מרגילין בפסולי המוקדשים כרב אלעזר בן שמעון, למה הוא לא העמיד את האיסור כפי בית שמאי? הרי אנחנו ראינו מקודם שבית שמאי מתייחסים בחומרה לבחור בעל מום. רשי כותב שתי שורות מסוף העמוד, לוקמה כולה כבית שמאי דקסר כדאיתך, תחי איך היא דמחמירי בית שמאי בבחור, מחמינה מבשב סולי המוקדשים. הגמרא עונה, דילמה עד כאן לא קמו בית שמאי אלא בבחור. זה שבית שמאי החמירו, וזה בא לידי ביטוי באיסור אכילת נידות, וממילא גם אין מרגילין בבחור. דקדושתו מי רחם, נולד קדוש, אבל פסולי המוקדשים דאין קדושתו מי רחם. לא, אולי בית שמאי היו מתירים מרגילין בפסולי המוקדשים, הרי אין קדושתם מי רחם, מלידה. שאלה, ולוקמה כולה גם זה בשמעון, למה לא נעמיד את המקור שאין מרגילין כולו גרבר זיו שמעון? כמו שראינו, רבי שמעון מתייחס בחומרה לפסולי המוקדשים, גם יגיד שאסור לעשות הפשטה בצורת מרגילין בבחור. הגמרא עונה, דילמה עד כאן לגמרי רבי שמעון להחמיר אתם אל פסולי המוקדשים. דאלימי למתמס פדיונו, אנחנו רואים שיש לזה קדושה חזקה, זה אלימי, קדושה חזקה שמאפשר פדיון. אנחנו יודעים שפסולי המוקדשים, שאר הקורבנות שנפל בהם מום, פודים אותם, וכדי לבצע פדיון צריך להיות קדושה ברמה חזקה גבוהה, שניתן להעביר את הקדושה הזאת, הקדושה הזאת תתפוס את דמי הפדיון. אבל בחור זה לא אלים למתפס פדיון. אנחנו יודעים שאין פדיון בבחור בעל מום, הרמה של נשאר לא מספיק חזקה לתפוס את הכסף פדיון. אז ממילא אולי רבי אלעזר בן שמעון עצמו היה מתיר מרגילין בבחור, לכן אנחנו לא יכולים להעמיד את כל המקור שאוסר מרגילין גם בבחור כלב זה בשמעון. הגמרא שואלת, ורבי אלעזר בן שמעון לתלי, האם מה הוא לא מקבל את המקור הבא, כל פסולי המוקדשים נמכרים בליז ונשקלים בליטרה? אנחנו יכולים למכור בשר פסולי המוקדשים אחרי פדיונם בבית ליז, אפשר גם לשקול אותו במשקל, במאזניים, במשקולות. על מה? כיוון דאיקה רווחה להקדש, למה מטילים התייחסות לבחור בעל מום עד כדי כך שמוכרים אותם באופן מסחרי באיטליז כמו אצל בשר חולין, ולא מתחשבים בכך שהרי מדובר פה בדבר שהיה פעם קורבן? למה? כי ברגע שאתה מטיר מחירה באיטליז ושקילה רגילה, בעל הקורבן הוא יהיה מוכן לפדות אותו בסכום מכובד, מה שאין כן אם היינו מונעים ממנו. וכפי שראינו בדפים הקודמים, כשמגיעים לבחור ומעשר בהמה שאין אתר מחירה ביטליס, אז אנשים לא מוכנים לפדות אותם, להעביר את ה שווי שלהם לכסף בעין יפה, נקרא לזה. ברגע שהבן אדם בעל הקורבן יכול להרוויח ממנו במחירת הבשר באטליז, בניגוד למחירה ביתית, הוא יהיה מוכן כבר מעיקרה, מההתחלה, לבדות אותו בסכום מכובד, וממילא בית המקדש תרוויח מזה. אז זה מה שהגמרא מתכוונת לומר פה, מאחר שיש רבע להקדש מתירים את מה שאמרנו, אז למה באותו נשימה לא נגיד בוא נתיר מרגילין, כי בכך הבעלים יהיו מוכנים לפדות את הקורבן שנפסל ביתר סעד או בכסף רב יותר. אז מה שאמרנו מקודם, ברגע שיש רווח, זה סיבה להתפשר ולהקיל. אז למה רבי אליעזר בן שמעון לא מעתיק את החשיבה הזאת לעניין מרגילים, להתיר מרגילים בפסולי המוקדשים? שאנחנו רק נחזור מה שאמרנו, גם אולי נסתכל ביחד בשיטה המקובצת עוד בית החנמי בעניין מרגילים, כיוון דעיקר רווחה להקדש לשרי לרבנן, לאחר שאנשים יהיו מוכנים לבדות את הבהמה הזאת, כי הם יודעים שיכולים לבצע הפשט או הפשטת האור בצורה כזאת של מרגילין, יבדו אותו מעיקרה ביותר כסף. הגמרא עונה, אמר רב מרי ברי דווקנה, מה שמשביח באור פוגם בבשר. אם מסתכלים על הנטו, יהיה נטו הפסד אם הוא יעדיף מרגילין. למה? כדי, אנחנו גם רמזנו לזה מוקדם יותר, כדי לשמור על שלמות האור שהיא התוצאה של מרגילין, אדם צריך לפגוע בנתחי הבשר, כי הוא רוצה לשמור על שלמות האור, אז הוא יחתוך בתוך נתחי הבשר ויקלקל אותם, וזה גורם לכך שבנטו רווח מול הפסד יהיה יותר הפסד מהרווח. לכן זה לא סיבה כדרבון לבני אדם לבדות את הבהמות פסולי המוקדשים ביתר כסף בגלל הידיעה שיכולים לבצע מרגילין. במערבה משמי דרבינה אמרי, עד עכשיו אנחנו התייחסנו לברייתא של אין מרגילין בנוסף ליום טוב ובחור מסוים אנשים, לא כדעה יחידה, לא כדברי הכל, אלא פיצלנו את הברייתא שאין מרגילין בחור, אמרנו זה לפי, זה לפי בית שמאי, אין מרגילין מסוים אנשים זה לפי רב אלעזר בן שמעון. עכשיו אנחנו ממשיכים עם דעות נוספות איך להעמיד את הברייתא מהתנא שעומדת מאחוריו. אז עכשיו יש במערב משמי ברבינה ועוד שתי שיעור רבי יוסי ברבין, שניהם יגידו שהברייתא הוא לדברי הכל. אז במערב משמי ברבינה אמרי, מפני למה אין מרגילים של המוקדשים? מפני שנראה כעובד עבודה בקודשים. אנחנו נסתכל ברשי ביחד בשורות הקצות למעלה, במערב אמרי לאל קיים, כלומר לעולם דברי הכל אי טוב ברייתא של אין מרגילין, תעשו להגיד בזיון גדול הוא שנראה כעובד עבודה בקודשים שמכין האור לצורך מפוח כשהוא עדיין על הקודשים. זה נחשב בזיון גדול, ולכן האיסור הוא לכל הדעות. אנחנו נמשיך בגמרא. רבי יוסי בר אבין אומר, הטעם שאין מרגילים בסולם מקדשים זה לדברי הכל גזירה שמה, שאם היינו מאפשרים מרגילים יש חשש שמה יגדל מהם עדרים עדרים. רשי כותב שמה יגדל מהם עדרים עדרים, כלומר דברי הכל אסור להרגיל, תישאר לי עתי לשויי מלשחות, הוא ישאה, הוא לא ישחוט מיד עד שימצא בני אדם המבקשים אורות שלמים, ובין כך ובין כך עד שהוא שוהט וימצא בני אדם כאלו יגדל עדרים מבסולי המוקדשים, ואת יבהו לידי תקלה לגיזה ועבודה. כל זמן שאתה משאיר אצלך את הבהמה הבסולי המוקדשים, אתה מעלה את הסיכוי לתקלה, לעבוד בו, לגזוז אותו, את צמרו, שזה כמובן אסור בפסולי מוקדשים. לכן מה שאמרנו אין מרגילים בפסולי מוקדשים זה לדברי הכל, מחשש תקלה כמו שתיארנו. המשנה, בכור שאחזו דם. במילים אחרות, הבכור הוא בסכנה, ואם הוא אם לא יקיזו דמו, כתוב כאן במשנה, אפילו מת, אפילו אם הוא עומד למות, אין מקיזים לו את הדם. דברי רב יהודה. הוא הראשון מכמה שיטות בנושא זה, הוא מאוד מחמיר, וחכמים אומרים יקיז, אפשר להקיז את הדם, כמובן הקזת דם כרוך בחטח בבעל חי, ובלבד שלא יעשה בו מום, שהחטח הזה לא יהיה במקום שעושים מום, כמו בשפתיים או באוזן, ואם עשה בו מום, הרי זה לא ישחט עליו. אי אפשר לסמוך על המום שהוא עשה בידיים כדי לגמוע שכאן יש לנו בחור במום וניתן לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש. רבי שמעון אומר, יקיז אף הפי שהוא עושה בו מום. זה רבי שמעון לשיטתו הידוע, שדבר שאין מתכוון מותר. הוא לא מתכוון לעשות מום. אם יוצא בכך שיש מום, זה בסדר. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, טיפול בבחור שאחזו דם. בעיית מתיר מום בבעל מום. ברגע שהבחור הוא מוגדר כאחזו דם, הוא כבר נחשב בעל מום. אין לך מום גדול מזה כפי שמופיע ברשי. האם אני יכול בכל זאת להתיר בו מום? זה נקרא מתיר מום בבעל מום. הגמרא תדון בזה. שמירה לחבית תרומה שנולד בו ספק תומה, חבית יין כמובן, ונולד בו ספק תומה, הגמרא תנסה להשוות השיטות שמופיעות בשני הנושאים הנ"ל, אבל בהמשך תדחה ניסיון זה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, תנו רבנן, בכל שחזו דם, מקיזים לו את הדם במקום שאין עושים בו מום, ואין מקיזים לו את הדם במקום שעושים בו מום, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, יקיז אף במקום שעושה בו מום, ובד שלא ישחט על אותו המום. ולא לא יכול להגיד שכעת הוא בו מום בגלל המום שעשיתי. אם ייווצר מום אחר כך, זה כבר סיפור אחר. רבי שמעון אומר, אף נשחט על אותו המום. הוא מאוד מקל בנושא הזה. רבי יהודה אומר, אפילו מת אין מקיזים לא את הדם. רבי יהודה ראינו גם במשנתנו. הגמרא פה מתחילה נקודה ארוכה. זה ממשיך עד שורה רביעית בשורות הרחבות, כפי שאתם יכולים לראות בסימונים שלנו בש"ס עוזר. אחרי הנקודה הארוכה, הגמרא תדחה בדחייה מאוד ארוכה. הדחייה הזאת תמשיך עד כמעט שליש למד דלת עמוד א'. מתני לי רב אלעזר לברי ואמרי לה, גרסה אחרת בשמות, רבי חייא בר אבא לברי, שהוא לימד את בנו, כמחלוקת, כאן כך מחלוקת בחבית של תרומה. כפי שראינו, דעות מגוונות. בהתייחסות לבחור שחזו דם, כך נראה שיטות מקבילות בעניין חבית יין של תרומה, והנה דתנן, חבית של תרומה שנולד בספק תרומה. רב אליעזר אומר, אם הייתה מונחת במקום התרופה, כלומר מקום שמסוגל ליפול בו תרומה, יניחנה במקום המוצנע, כלומר להגן עליו. אם הייתה מגולה, יחסנה. רב יהושע אומר, אם הייתה מונחת במקום המוצנע, יניחנה במקום התרופה, כלומר ההפך הגמור. אם הייתה מחוסה, יגלנה. רבן גמליאל אומר, לא יחדש בדבר. שמענו כאן שלוש דעות בתנאים, אולי, כן, רב אלעזר, רבי יהושע ורבן גמליאל. הגמרא עכשיו תעשה את הקבלה. מה שראינו הרי בלעזר מלמד לבנו, שהדעות האלו מקבילות לדעות שראינו מקודם, עניין בכור שחזו דם. אני בשלב הזה, לפני שנתקדם, נסתכל ברש"י בדיבור המתחיל, וחכמים אומרים יקיז אף במקום שעושה מום, מה שראינו בברייתא הקודמת. אם צריך להקיז מאותו עבר, יקיז ולא יניחנו למות. תורפה, אומר רש"י בעניין החבית, אומר במקום הגילוי ואינו משומע. רבי יהושע אומר, ממשיך רש"י, מעכשיו אינה ראויה לאכילה החבית, יין של תרומה, שמא טמאה היא, ותרומה טמאה אסור באכילה, ולא לזילוף. מצד שני, אי אפשר לעשות ממנו זילוף, להשפריץ אותו על הרצפה כדי לעשות ריח טוב במקום ולהשכיב את האבק. למה אי אפשר לעשות מאותו חבית יין זילוף? שמא טהורה ואסור לעבדה. אולי היין בכלל טהור ואסור לאבד תרומה בידיים. הלכך יגלנה ותתאמה, זו שיטת רבי יהושע, ותהי ראויה לזילוף. אחר כך אם יתאמה, אז כן תוכל לעשות ממנו זילוף. חזרה לגמרא, הדעות שראינו בעניין בכור והדעות שראינו בעניין חבית התרומה, איך יש כאן הקבלה? רבי מאיר כרבי אליעזר. רש"י, רבי מאיר דאוסר לקלקלו ולהטיל בו מום, ראינו רבי מאיר בעניין בכור שחזו דם, הוא לא התיר להקיז במקום שעושה בו מום. אז הדעה שלו, הוא מתיר לתקנו אם יכול לעשות בו מום, כאמר דיקיז שלא ימות. הדעה בעניין התרומה, כי רבי אליעזר דאסור לגרום לתומה אלא מצניעה שלא תתאמה. נמשיך בגמרא, ורבנן כרבי יהושע. מה אומר רש"י? ורבנן דשאו להטיל מום קודם שימות כדי שיראה לאכילה, אם כי מה בהמה תמות אז נבלה, אז כדי להביא לכך שהבחור יהיה ראוי לאכילה, הם התירו להטיל בו מום כדי לשמור עליו בחיים. אז הדעה הזאת כרבי יהושע דאמר יגרום לתומה לחבית יין כדי שיראה לזילוף, שיהיה שימושי. והדעה השלישית, ממשיך הגמרא ורבי יהודה כרבי גמליאל, ואיך זה עובד? שוב פעם ברש"י, ורבי יהודה דאמר אף אגב דמית ויעזי לאיבוד לא יקלקלנו ולא יתקננו, אל תיגע באותו בכור שחזו מום, שחזו דם. הוא מקביל כרבי גמליאל, כלומר לא יתקננה ולא יקלקלנה. הוא אמר, רבי גמליאל ראי, אמר אצל החבית יין לא יחדש בדבר. אז עשינו מה שרבי אלעזר לימד לבנו, ההקפלה בין הדעות בעניין הבכור והדעות בעניין התרומה. הכל טוב ויפה, אבל מה? הגמרא לא רואה את ההקבלה הזאת כהקבלה מוחלטת, ולכן כעת נצעוד קדימה בדחייה ארוכה. וגם פה אנחנו נלמד קטע הגמרא וקטע רש"י כדי שלא נפספס את הנקודות הדקות. גם נציין את המבנה. אתם רואים סדרה של משולשים, אנחנו בשוליים כתבנו, הביטוי עד כאן הוא מובלט, דחיית ההשוואה שמוזכר לעיל. אנחנו גם נציין בהמשך את הביטויים אטם והכה עם פס כפול. מה זה האח והתם? העניין הבכור והעניין של החבית של תרומה. החזרה לגמרא, ממאי, שואלת הגמרא, דילמה, עד כאן לא קמה רבי מאיר דעתו בעניין הבכור אתם דכעביד בידיים. אתה עושה פעולה בידיים, אז אנחנו לא נתיר לך לעשות את הקזת דם במקום שאתה עושה מום בידיים. הרי יש איסור להתיר מום בקודשים. אבל הכה, בעניין חבית התרומה דגרמה, אין צורך להשוות או להקביל רבי מאיר לרבי אליעזר. רבי אליעזר בחבית התרומה הוא אמר להגן מפני תרומה, לא צריך. דגרמה, בסך הכל אני לא מתאמה בפועל את החבית תרומה, אני למשל פותח, אני מגלה אותו, אני מאפשר תרומה להגיע לשם. זה לא אותו דבר כמו מעשה בידיים. אז יש מקום לומר שרבי מאיר בבחור שהוא עשר להתיז במקום שעושה מום כבי יושע בעניין החבית, סביר עלי. מה אמר רבי יושע בחבית? שאם הייתה מונח במקום המוצנע תניחם במקום התרופה, אם הייתה מחוסה יגלנה. אני לא מתאמה אותו בידיים, אני רק מאפשר תומה להגיע לשם. ואותו רבי מאיר בעניין הבכור היה יכול להסכים לרבי יושע בעניין החבית יין, כי סך הכל אני רק חוזר מה שאמרנו בעניין הטיפול של רבי יושע בעניין חבית היין, זה סך הכל גרמה לקראת תומה ולא מתאמה בידיים. ועד כאן לא כמר בליעזר התם בעניין התרומה שהוא אמר להגן עליו, אלא למה שם יש עניין להגן עליו? שמה יבוא אליהו ויתרן, הרי מדובר בספק תומה, יכול להיות שיבוא אליהו ויגיד אין כאן שום תומה, הוא טהור לגמרי. אז לכן יש מקום בדעתו של רבי אליעזר להגן עליו, להצניע אותו, לחסות אותו. אבל אחר בעניין הבכור די שווי כלי, מה אם לא תטפל בו, אם לא תקיז לו דם, הבכור ימות. כרבנן סביר עלי, רבי אליעזר בתרומה יכול לסבור כמו הרבנן שמתירים לעשות הקזת הדם אפילו במקום שעושה בו מום, כי אין פה השוואה בין המצב של התרומה שיכול להיות טהור לגמרי ולכן יש לגונן עליו, במצב של הבכור שאם לא תעשה שום דבר הוא ימות. ועד כאן לא קם מרבנן הכה בעניין הבכור די שווי כלי מית, אז הם התירו להקיז בו דם אפילו במקום שעושה בו מום. אז הם היו מקילים בעניין הבכור, אבל חתם בעניין התרומה הם לא יגיד שאפשר לגלות אותו. לכן לא כמו שאמרנו מכל שרברה לקרב יושע שיטי לגלות, לא הוא. אבל הדמיין תרומה שמה יבוא אליהו ויתארנה, כי רבי אליעזר סבירה לו, ויש כן להתגונן עליו. ועד כאן לא קמה רבי יהודה בבחור, השיטה מאוד מחמירה, אפילו מיד אין מקיזים לו דם, תקעבית בידיים, כי מדובר פה במעשה באקטיבי, בפעולה. אז לכן תעצור, תימנע מזה. אבל הטעם בעניין התרומה לא מדובר בלתמות אותו באופן אקטיבי, דגרמה, שסך הכל אם אני פותח את החבית אני רק מאפשר, אני גורם לכך שיכול לבוא תרומה. כי רבי יהושע סבירי, הוא יכול לעמד שיטת רבי יהושע בעניין החבית, ולא כמו שאמרנו מקודם שרבי יהודה מקביל לרבן גמליאל. רבי יהודה בבחור הוא מקביל לרבן גמליאל שאומר לא יחדש בה הדבר, לאו דווקא. ועד כאן לא כמר בגמליאל חתם בעניין התרומה שאומר אם הוא מחוסה, אל תיגע בו, אל תגלה אותו, לא יחדש בדבר, תשמע, יבוא אליו ויתרנה. לכן הוא לא אפשר לגלות אותו, אבל אחר בבחור, תהי שווק למית, אם אתה לא תעשה שום דבר, הבחור תמות, כרבנן סבירה לו, אולי אותו רבן בלי בעניין החבית, יסכימו עם הרבנן, ולא כמו שאמרנו מקודם שרבי דה מקביל לרבי גמליאל, ועוד, אחר בקראי פליגי, והתם בקראי פליגי, המחלוקות שאנחנו רואים פה בעניין הבחור, והמחלוקות שאנחנו רואים בעניין החבית של תרומה, תלויים בדרשות בפסוקים, ולא בסברות שדרכם נעשה הקבלה בין הסוגיות. לפני שנתקדם, יש כאן סימונים שהם מאוד מדויקים ו מבליטים דקויות במבנה הגמרא. קודם כל, אתם רואים א' וב'. האותיות האלו יבואו לידי ביטוי. קודם, א', אתם יכולים לרדת בערך ארבע שורות, וכתוב שמה לא נחלקו אלא במטיל מום בבעל מום. א' הוא שייך לענייננו בכל שאחזו דם. אמרנו מוקדם יותר שבהמה במצב כזה הוא נחשב כבר בעל מום, אין לך מום גדול מזה. אז במה אנחנו דנים? אנחנו דנים באפשרות להקיז והטלת מום בדבר שכבר בעל מום. אז זה נקרא במטיל מום בבעל מום, ו בקטע הזה שסימנו בהמשך עוד ארבע שורות עם אות א', לזה התכוון הגמרא שאמרה הכה בקראי פליגי. בעניין המום יש מחלוקתנים. מה שמפריד בינינו כעת והאלף בעוד ארבע שורות זה קטע שמופיע אצלנו בגמרא המסומנות בסוגריים, ואנחנו נסביר את זה עוד מעט. מה שכן אני רוצה להגיע לבית לפני שניכנס לפרטים, ובדף עמוד הבא, דף למד דלד, תשימו לב, ארבע שורות מראש העמוד, שם כתוב הכה בקראי פליגי, הכוונה לתרומה, לנושא של תרומה. יכול להיות שהגרסה צריך להיות הטעם בקראי פליגי, כפי ששינינו את הגרסה פה על פי השיטה המקובצת. בכל אופן, זה ב', אז א', נושא של מחלוקת התנאים איך לדרוש פסוקים עניין בעל מום, ראינו עוד א' אחרי הקטע של שבע סוגריים, ובהמשך הגמר תפרט לפי תנה תנה כל תנה והפסוק שהוא דורש, ובלמד דלת א' בעניין התרומה וההתייחסות לספק תרומה, חבית שנולד בו ספק תרומה, מה הבסיס המקראי למחלוקות התנאים שאנחנו ראינו. וכפי שאמרנו, הקטע הבא שמופיע בסוגריים, יש כוכבית שמוביל אותנו לשוליים, כתבנו שם סוגריים לשם דילוג, כדי ללמוד ברצף, התקמר הכה, התם בקראי פליגי. אנחנו הדגמנו את זה כבר על ידי האותיות א' וב'. הקביעה שהגמרא אמרה הכה בקראי פליגי, בעניין מום, זה מופיע אחרי הסוגריים. וכמובן עוד ב' שמצביע על התם בקראי פליגי, בעניין התרומה. בתוך הסוגריים אנחנו כתבנו, בשוליים, מובא עוד שני תחומים שיש עליהם הסכמה לגבי מעשיו של שני בדבר שכבר נפסל אחרי מעשיו של ראשון. אמנם זה קצת מופשט, אבל תוך כדי לימוד הגמרא אנחנו נבין אותו יותר טוב. האמת שכבר דיברנו על בעל מום, כמו בחור שאחזו דם, אבל אני רוצה לבוא ולהטיל בו מום, כאילו מום נוסף. מהם הסוגיות שבאמת אין בהם מחלוקת. בדרך הזה זה מופיע פה בסוגריים. אנחנו נלמד את הגמרא שבע סוגריים בידיעה שהוא לא כל כך קשור לסוגיה הכללית שלנו. אנחנו נמשיך כעת בגמרא. אולי סליחה, אנחנו לא נפסיד את הנושא שכתבנו בשוליים. שלושה תחומים שבשניים מהם, אחד מחמץ אחר מחמץ, שניים ומסריס אחר מסריס, אף פי שכבר במעשה של הראשון נפסל, לכולי אלמה כשבא השני ועושה מעשה נמי חייב, ובמקרה שלישי מטיל מום ובעל מום יש מחלוקת. אז התחום הראשון כתבנו מספר אחד, זה היה מחמץ אחר מחמץ. יש כאן איסור להכין המנחות שבבית המקדש כחמץ. אז יש שלבי הכנה, יש למשל לישה, אחר כך יש אפייה. מה הדין במי שבא אחרי שהראשון כבר נתן לעיסה של המנחה להחמיץ, ובא השני ואופה אותו? האם השני עובר עבירה, הוא עובר על איסור לב, הרי המנחה כבר נפסל? זה לא כאילו אני בא ופוסל אותו, כבר נפסל. זה סוגיה ראשונה. והסוגיה השנייה בעניין סירוס זכר. אם מדובר למשל אדם שבא וחתך את הצינורות שמחברים את הביצים של הזכר לגופו, ובזה הוא בעצם מסרס את הזכר, בא אחר ומוציא את האשכים וזורק אותם החוצה, הרי מה הוא עשה? הבעל חי כבר היה מסורס. זה שבא השני ו רש"י אומר בא ומנתק את האשכים שכבר נחריטו, הוא בא ומנתק אותם ומשליך אותם החוצה, האם הוא חייב? זה נקרא מסריס אחר מסריס. וכפי שאמרנו, בשתי הדוגמאות האלו, למרות שכבר משלב הראשון כבר נפסל, אם זה המנחה, אם זה סירוס הזכר, בא השני ועושה מעשה, גם הוא חייב. הגמרא, דיאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הכל מודים, אין מחלוקת תנאים במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב. תכתיב, יש כאן בעניין המנחות שני פסוקים, אחד ויקרא פרק ו' פסוק י', כתוב לא תאפה חמץ. יש ויקרא ב' פסוק י' א', פסוק ולא תעשה חמץ. אז אחרי שהמנחה כבר נעשתה חמץ, יש עדיין לאו למי שבא ואופה אותו. התחום השני במסרס אחר מסרס, גם על זה הכל מודים שהוא חייב. אותו שני שבא הוא מנתק וזורק אותם השכים, שהוא חייב. תכתיב ומאוך וחטות ונתוק וחרות, אלו הם פעולות שונות שמסרסים הזכר. אם על הקורת חייב על נותק לא כל שכן, אם היינו מסתכלים על הפעולות האלו בנפרד, מי שבא וקורט, קורט הוא חותך את הצינורות, אבל משאיר את השכים במקומן, ובכל זאת הוא חייב, מיותר לציין שמי שבא הוא מנתק אותם ומשליך אותם, הוא ודאי חייב. אלא לא נסתכל על הפסוקים כשתי פעולות נפרדות, אלא להביא נותק אחר קורת, שהוא חייב, למרות שה זכר כבר מסורס. אז בשני הסוגיות האלו אין מחלוקת, לא נחלקו אלא במטיל מום בבעל מום, כמו דוגמה שלנו, בכל שאחזור דם הוא כבר בעל מום. האם יש איזו בעיה למי שבא ומטיל מום בבחור במצבו הזה? דרבי מאיר, הוא היה מחמיר בעניין הקזת הדם. הוא אומר, אין מקיזים דם במקום שעושה בו מום. כי הוא סבר, על פי הפסוק, כל מום לא יהיה בו. אולי אנחנו ביחד בשוליים נקרא מה שהוספנו כאן בגמרות המסומנות בשוליים, ויקרא פרח הבית פסוק חף עליו, שם כתוב, ואיש כי יקריב זבח שלמים לשם לפלי נדר או לנדבה בבקר או בצון, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. אז רבי מאיר רואה בפסוק כל מום לא יהיה בו איסור הטלת מום בבעל חי שכבר בעל מום. ורואים רשי שלוש שורות מסוף העמוד, כל מום לא יהיה בו, וקרי בי לא יהיה בו, שלא יטיל מום. ומדהווה לי למכתב מום וכתיב כל מום, לרבות אפילו בעל מום שלא יטיל בו מום אחר. אנחנו נתקדם בגמרא, ורבנן בעניין המום סברי תמים יהיה לרצון. רשי, איפה שעצרנו, רשי כותב, ורבנן סברי דרשינן כולי קרא, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. דמשמע תמים הראוי לרצון, אמרתי לך דכל מום לא תטיל בו, אבל בעל מום לא. אז מה רבנן אמרו בעניין הבחור שחזור דם? הם אמרו אפשר להטיל מום, אפשר להקיז במקום שעושה בו מום, כי האיסור של כל מום לא יהיה בו זה רק אם מדובר בתמים, בבחור תם, אבל בבחור בעל מום אין בעיה. ורבי מאיר, אי תמים יהיה לרצון מי עביד לי? הפסקה הזאת, מה הוא לומד ממנו? הרי הפסקה הזאת משמע לכולה שרק אם מדובר בבחור תם, אבל אם הוא כבר בעל מום אפשר. אז מה רבי מאיר אומר שהוא יחמיר? מבעי אלי למעוטי בעל מום מעיקרו. יש מצב שאין איסור הטלת מום בבעל מום, בתנאי שמדובר בבעל מום מעיקרו. כלומר, קודם, אם יש לנו בהמה, קודם שהקדישו את הבהמה היה בו מום, אז במצב כזה אין בעיה של מטיל מום בבעל מום. אבל אנחנו בסוגיה שלנו מדברים על בחור שהוא קדוש מרחם, אז הקדושה חלה לפני המצב שנאחז בו דם. הגמרא שואלת, אבל מה אני צריך פסוק למעט מאיסור מצב של הטלת מום בבעל מום מעיקרו? בעל מום מעיקרו פשיטה שאין איסור, דקלה ביאמו, אני לא צריך פסוק בשביל זה. אלא מה כן אני צריך את הפסוק שנותן לנו איזו כולה לפי רבי מאיר? לימודי פסולי המוקדשים לאחר פדיונם. היה לי קורבן, נפל בו מום, פדיתי את הקורבן. קורבן לא בחור, הרי בחור לא פודים אותו, אבל משאר הקורבנות, ואחרי שפדיתי אותו, אנחנו לומדים מכאן שאין איסור הטלת מום בו. מה הייתי חושב בלי הפסוק? סרקא דאיתא חמינא, בלי הפסוק היה עולה על דעתי לחשוב, הואיל ועשירי בגזל עבודה, פסולי המוקדשים הם אסורים בכל זאת לגזוז את סימן, לעבוד איתם, במומינמי ליצור ולהטיל בו מום, אולי גם חל איסור כזה. כמה שמלן הפסוק תמים יהיה לרצון לפי רבי מאיר ללמד שפסולי מוקדשים לאחר פדיונם אין איסור הטלת מום בהם. ורבנן שהם היו המקילים, שרק אם מדובר בחור תם יש איסור הטלת מום, אבל אם כבר נהיה בעל מום, הרבנן התירו הכזה אדם אפילו במקום שעושה בו מום, נמי הכתיב כל מום לא יהיה בו, שהיה משמע חומרה. הגמרא עונה לגרמה הוא דעתי, שיש איסור לגרום הטלת מום. דתניא, מום לא יהיה בו, שיש איסור להטיל מום ישירות לקורבן. אין לי, ממשיך הגמרא בדף למד דלת, אלא שלא ייתן בו מום. בפועל, מניין שלא יביא דבלה ובצק ויניחנה על האוזן של אותו קורבן כדי שיבוא הכלב יאכלנה, והכלב, נשיכת הכלב בעצם מהווה הטלת מום. תמיד אמר כל מום, אמר מום ואמר כל מום, לא רק האיסור להתיר מום באופן ישיר, אלא גם יש איסור לגרום מום. אבל כפי שבעבר החכמים בהתייחסותם לבחור שכבר נעשה בעמום, לבחור שאחזו דם, אין בעיה להקיז אפילו במקום שעושה בעמום. עד כאן אנחנו דיברנו על מה שאמרנו הכה בקראי פליגי בעניין להטיל מום בבעמום, או באופן, במילים אחרות, הנושא של הקזת דם בבחור שאחזו בעמום. ראינו מחלוקת תנאים איך ללמוד את הפסוקים. הכה בעניין חבית שומה שנולד בה ספק תומה, בקראי פליגי גם כאן המחלוקת מבוסס על פסוקים. תאמר רב ידעה, אמר שמואל, וכן אמר רב ישראל, וכן אמר רב נחמן, אמר רב ברבועה, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי. הפסוק הזה מופיע במדבר פרק י"ח פסוק ח', הבאנו את הפסוק במלואו בשוליים, נקרא את הפסוק משם. וידבר השם אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי לכל קודשי בני ישראל, לכל קודשי בני ישראל לך נתתים למושך ולבניך לכל עולם. הגמרא, רבי אליעזר סבר בשתי תרומות הכתוב מדבר, הרי התורה מצווה על שמירת התרומה. באיזו תרומה? שתי תרומות, כי הפסוק מופיע בלשון, איך שאנחנו קוראים את הפסוק, תרומותי, לשון רבים. אחת תרומה תורה ואחת תרומה תלויה, תלויה לשון ספק, בין אם מדובר בתרומה תורה לגמרי, בין אם מדובר בתרומה שהיא ספק אם נתמת או לא, ומחמנה אביד לשימוע. והתורה אומרת משמרת, שצריכים לעשות משמרת לשמור עליו. זה שיטת רבי אליעזר, שמר, ראינו אותו בברייתא, שאם מונח במקום התופעה יניחנו ואנחנו ממוצא, אם הייתה מגולה יחסנה, שיש לעשות שימור גם בספק תומה. ורבי יהושע, תרומתי כתיב לשון יחיד, והרבנו גרשום אומר, ורבי יהושע סבר תרומתי כתיב, כלומר זה תרומה תורה בעי השימור ולא תלויה. ולכן ראינו רבי יהושע בחבית התרומה שנולד בספק אם הייתה מונחת במקום המוצנע, יחד במקום התרופה אין בעיה לגלות אותו, כי התורה לא מצפה לי ממני לעשות שימור הדבר שנולד בספק. הגמרא שואלת, למימרה, לפי מה שאמרנו עכשיו משתמע דרבי אליעזר סבר יש אם למקרא. עיקר הדרשה שמגיע לפסוק או למילה בתורה שהניקוד אומר כך, והאותיות בלי הניקוד, הרי התורה ניתנה בלי ניקוד, אומרת אחרת. המקרא הוא איך שאנחנו קוראים. המילה אם, הכוונה לעיקר הדרשה תתבסס על מה? לפי מה שרבי אליעזר אמר, אני מסתכל על המילה תרומותי, אבל בלי הניקוד תרומתי, זאת אומרת היה לשון יחיד. ובכל זאת רבי אליעזר, כפי מה שראינו לפני כן, הוא לא מדגיש את האותיות כמו שהם אלא את המקרא. אז האם באמת כך שיטת רבי אליעזר, שכשמגיעים לדרשה שיש להדגיש את המקרא, דהיינו יש אם למקרא ורמיני, נראה כעת מקור תנאי שבו מופיע רבי אליעזר, שהוא דווקא לא דורש לפי הקריאה, לפי המקרא, אלא לפי מה שמכונה המסורת, איך שהאותיות מופיעות בלי הניקוד שאנחנו מוסיפים בקריאה שלנו. הנושא ששנוי, שמובא פה כסתירה, נושא בעניין דמה עברייה. התורה נותנת רשות לאבא יהודי למכור את ביתו הקטנה למה שמכונה שפחות, או להיות אמה עברייה, עובדת אצל מישהו אחר. מה קורה אם הבת הזאת יוצאת לפני גדלות שלה, היא יוצאת מהאדון, האם האבא יכול למכור אותה שוב פעם? יש גם רשות לאבא לתת את ביתו בנישואין, וכשהוא מוכר אותה אגב לאדון יהודי, יש ציפייה שאותו אדון יקיים מצוות ייעוד, דיינו יתחתן איתה או בנו של האדון. מה קורה אם היא מתגרשת מהאדון? האם האבא יכול למכור אותה עוד פעם לשפחות, להיות אמה עברייה אצל מישהו אחר? אז הנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים, שמבוסס על הפסוקים, על הביטוי. אנחנו רואים בפרשת משפטים הביטוי בבגדו בא, אבל אין אותי, אין ניקוד בתורה, אז איך אפשר להבין את המילה הזאת בלי הניקוד, בלי המקרא, איך שאנחנו קוראים? אז נראה עכשיו המקור. בבגדו בא, מה זה מלמד? כיוון שפירש תליתו עליה, שוב אינו רשאי למוכרה. הביטוי פירש תליתו עליה, כוונה נישואין, שהאבא שמסר את ביתו לנישואין, הוא לא יכול, אפילו אם היא מתגרשת, כלומר אם היא מתגרשת הוא לא יכול למכור אותה. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כיוון שבגד בה, ברגע שאדם מוכר את ביתו לשפחות, שוב אינו רשאי למוכרה, הוא כבר לא יכול למכור אותה עוד פעם. אבל אחר אישות, לפי רבי אליעזר, הוא כן יכול למכור אותה. השיטה רבי אליעזר מבוסס על מה? לא איך שקוראים את המילה בבגדו בא, אלא בלי הניקוד היינו קוראים לזה בבגדו, בגד. בגד במובן שלנו הוא מכירת ביתו לשפחות, והשיטה הזאת מבוססת לא על המקרא כפי שאמרנו. ומי זה? רבי אליעזר. אז איך זה שמקודם רבי אליעזר דרש תרומותי כפי המקרא, ופה בעניין האפשרויות של האבא ביחס לביתו הוא פוסק כפי לא המקרא, אלא כפי מה שמכונה המסורת, האותיות כפי שהם נראים בלי הניקוד? אלא הכה בעניין ההתייחסות לחבית של תרומה, לא כמו שחשבנו שהמחלוקת הוא סביב המילה תרומותי, אלא הכה בלכה כמפליגי. דכתיב, ואני נתתי לך משמרת וכו', כפי שראינו בפסוק מקודם. המילה לך, רבי יהושע סבר, הרויה לך שמור, ושינה הרויה לך לא תשמור, אין חיוב לשמור על מה שאינו ראוי לי, וספק תרומה תמיה אינו ראוי לי. לכן רבי ישוע אמר שאם מונח במקום המוצנאי, במקום התרופה. ורבי אליעזר שהחמיר, הנמי רויה היא, אותו חבית של ספי תרומה גם נחשב רויה שמה יבוא אליהו ויתרנה. אז המחלוקת סביב כמה מרחיק לכת אנחנו מבינים את המילה לך, ראויה ממש או פוטנציאליות ראוי. אמר יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. הגמרא שואלת כאן קושיה ארוכה, מתקיף לרב נחמן יצחק, היי רבי שמעון, לאיזה רבי שמעון אתה מתכוון שאתה מביא פה בשמו של שמואל שיש לפסוק רבי שמעון? איזה רבי שמעון? הנה אמר רבי שמעון דמתניתין שדיבר על הקזת עם אף הפי שעושה בו מום. איך הסברנו את רבי שמעון במשנה? הוא מתיר בגלל שיטתו של דבר שאינו מתכוון מותר, ויש לזה השלכות בכל התורה כולה, הכי מפורסם בהלכות שבת. אז מה בא שמואל לפסוק הלכה כרבי שמעון? אם הכוונה לפסוק כרבי שמעון במשנה שאמר יקיז אף הפי שעושה מום, עד השתה לא שם אשמין על שמואל דבר שאין מתכוון מותר, מה צריכים את הפסק כאן על הנושא הזה? מה עד עכשיו לא שמענו ששמואל פוסק כך שדבר שאין מתכוון מותר? והרבי חייא בר אשי אמר רב במסכת שבת הלכה רבי יהודה, ורב חנין בר אשי אמר שמואל, והדגשנו עם הקפקוף שמואל כי זה המוקד כעת, הלכה רבי שמעון. ורבי חייא בר אבין מתני בלא גברי, בלי תוספת השמות רבי חייא ורב חנן, רב אמר הלכה רבי יהודה, ושמואל אמר הלכה רבי שמעון. אז כבר שמענו עמדת שמואל בנושאים האלו, מה אני צריך שמואל כאן לפסוק רבי שמעון במשנתנו? הרי זה רק דוגמה לנושא כללי שדבר שאין מתכוון לפי רבי שמעון מותר. אז מה רצה רבי יהודה אמר שמואל באומרו הלכה כרבי שמעון? אלא רבי שמעון דברייתא, ויש לנו חיצים פה שמחזיר, אחד שמחזיר אותנו לעמוד הקודם, בפחות מאמצע עמוד הקודם למעלה, אתם רואים גם חץ שם רבי שמעון אומר אף נשחט על אותו מום. לא רק שמותר במטרת להציל את הבכור להטיל בו מום בהקזת אדם, זה אני לא צריך פסק מיוחד פה, אבל מה שכן ההתר לסמוך על אותו מום כדי להתיר שחיטת הבכור. הרי ראינו למשל החכמים שהופיעו לפני רבי שמעון באותו ברייתא שאמרו ובלבד שלא ישחוט על, שלא ישחט על אותו המום. רבי שמעון מקל יותר, וזה היה הכוונה לפסוק רבי שמעון של הברייתא. רב שישה ברייד רבידי מתני לה בהדיה, הוא מלמד את זה באופן מפורש, אמר רבי יהודה משמע לאחר כרבי שמעון דברייתא. רשי כותב דברייתא, תאמר אף ישחט על אותו המום, כיוון זה לא היה דעתו להטיל בו מום כדי להטירו, זה לא היה הכוונה, אלא כדי שלא ימות. אז לא קנסינה נילו, קנסינה אותו בכך שעוצרים ממנו לשחוט את הבחור על סמך המום ולהמתין עד מום אחר, אלא אפשר לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש, כי מדובר בבחור בעמום לכל דבר לפי רבי שמעון, וכך פוסק שמואל. עד כאן שיעורנו להיום.